אנחנו לומדים בספר דברי ישראל, אנחנו עד סוף השנה יש לנו עוד איזה חודש וחצי, אז אנחנו נלמד עוד כמה נושאים, נראה כמה נספיק. אז למדנו עד פרק כ', למדנו פרק כ"ה שקשור לעניין הזה של הזמן של מתן תורה והמהות של התורה שקשורה להבאת מנחת שתי הלחם. אנחנו עכשיו טיפה חוזרים לפרק כ"א, אנחנו לא נלמד את כל הפרקים עד פרק כ"ה ברצף, נראה לי שנלמד פרק כ"א ופרק כ"ד. כן, פרק כ"א עד פרק כ"ג מדברים על אחד הנושאים שהם גם מתבררים בפרשיות השבוע שאנחנו לומדים עכשיו. כן, פרשיות השבוע, ספר במדבר, מפרשת בעלותך עד פרשת, עד פרשת פנחס, יש בירורים שקשורים לנבואת משה רבנו. מתברר מה, כן, הבירורים שנוגעים לנבואת משה רבנו, זה מתחיל מסוף פרשת בעלותך, כשיש את נבואת משה רבנו ויש את 70 הזקנים ואת הנבואה של אלדד ומידד ואת הבירור עם מרים, שזה בוודאי קשור לבירור מדרגת הנבואה של משה רבנו, פרשת קורח ונוגע לבירור של נבואת משה רבנו, המהר"ל, כן, המהר"ל בפרק כ"ב, שזה הוא מתייחס לעניין הזה של קורח, וגם פרשת בלק היא באופן סמוי, היא דורשת מאיתנו להתייחס לנבואת משה רבנו, כלומר לנסות להבין מה המקום של נבואה בישראל, מה המקום של נבואה בגויים, מה היחס בין נבואת משה רבנו לנבואת בלעם. הנושא הזה כבר כתוב פה בפרק כ"א. אז אנחנו מתחילים באמת את פרק כ"א, זה יהיה הלימוד של השבוע הזה. יתבהר לך כי ראוי שתינתן התורה על ידי אחד שהוא מיוחד ונבדל מן הכלל. ודבר זה במדרגת התורה, שיש אל התורה המדרגה העליונה המיוחדת עד שלא ישתף לדבר, ולכך ראוי שתינתן התורה על ידי מישהו מיוחד במדרגה מכל באי עולם ומשה. אז זה הנחת יסוד ראשונה שאומר המהר"ל, אחרי שבפרקים הראשונים של הספר למדנו על המעלה העליונה של התורה ועל כך שהתורה היא הופעת החוכמה האלוקית העליונה שהיא לא מצויה בעולם הנורמלי הטבעי, כדי לקבל את התורה בוודאי שלקבל תורה עליונה, וכדי שהתורה העליונה הזאת היא תהיה באמת תישאר בעליונות שלה, אז חייבים ליצור נשמה מיוחדת שהיא תהיה נשמה חד פעמית, שלא יהיה לא יהיה שום הוויה, לא יהיה שום מציאות אחרת שהיא תהיה דומה לנשמה הזאת. כי כמו שהתורה היא חידאית, כשם שהתורה היא מיוחדת והיא במדרגה, כפי שהסביר המהר"ל, שגם היא במדרגה יותר עליונה מכל, לא ההוויות שנמצאות רק בתחתונים, אלא גם התורה היא עליונה יותר מכל ההוויות שנמצאות בעליונים. אז כיוון שהתורה היא במדרגה מאוד מאוד עליונה, אז בוודאי שכדי לקבל את התורה הזאת, צריך שהיא תתקבל לידי נשמה מיוחדת. והדבר שהמהר"ל בפרק הזה עומד לברר לנו, שבעצם מדרגת משה רבנו היא מדרגה שהיא יופיעה רק פעם אחת בעולם, ואף, כן, ולא יכול להיות שיהיה מישהו אחר שיהיה לו מדרגה מעין משה רבנו. והיא מדרגה שהיא חד פעמית, שהיא זו שגורמת לדבר הזה, שנתינת התורה על ידי משה רבנו יכולה להכריע, או מכוחה בעצם, כל האור האלוקי אחרי כן בעולם הולך ומתפרט, אבל זה חייב להיות שיהיה איזשהו נשמה מיוחדת שהיא תהיה במדרגה יותר עליונה, שהיא בסופו של דבר לא יוכלו גם לסתור אותה. אפשר לומר שגם הרמב״ם, שהוא מדבר על 13 עיקרים, קריטי הדבר הזה להאמין בנבואת משה. כלומר, יש עיקר שנוגע לנבואת משה, ויש עיקר שנוגע לנבואת שאר הנביאים, וזה קריטי שיהיה, זה שתי מדרגות של נבואה, כי הבסיס של הנבואה הוא יושב על נבואת משה. והנצחיות של התורה, והבלעדיות של התורה, והיחדיות של התורה, מחייב את הדבר הזה שיהיה מישהו מיוחד, שהוא במדרגה יותר עליונה מכל באי העולם, לא רק מכל באי העולם הזה, אלא גם מכל העולמות העליונים, שרק הוא יהיה, רק דרכו התורה תינתן. אלא מה? אומר המהר"ל, אז זה מה שבעצם המהר"ל יסביר לנו בפרק הזה, על המדרגה הנבדלת של משה רבנו. יש פרקים מאוד חשובים בספר גבורות השם, שגם המהר"ל שם מדבר על הפרקים של לידת משה ושל נבואת משה, אז שם המהר"ל מפרט את זה בצורה הרבה הרבה יותר רחבה. פה בתפארת ישראל המהר"ל רק מזכיר את זה כאקסיומה כזאת, שמדרגת משה רבנו עליונה יותר. אנחנו בעזרת השם בפרק כ"ד, אם נלמד אותו, אז נתייחס באמת לנקודה הזאת שלכאורה על פני הדברים, איך יכול להיות שמשה רבנו, שהוא בשר ודם, מדרגתו הנשמתית היא יותר עליונה ממדרגת כן, המלאכים והשרפים וכל ההוויות שנמצאות בעליונים, שאין בהם יצר. כן, זה קצת קשור למה שדיברנו לפני חג שבועות, שיש משהו מהותי בתורה שהיא צריכה לכלול גם את היצר, כן, צריכה לכלול גם את הדבר של היצר. אז זה בהמשך. אבל כאן הוא מניח את ההנחה הזאת. עכשיו, אומר המהר"ל, שלכאורה מה שאני אומר זה סותר את מה שהסברתי לגבי האבות, כי המהר"ל למד את הפרקים האלה על האבות. שהסביר המהר"ל, יש משהו מהותי שהאבות לא יכולים לקבל את התורה. למה? התורה היא אור כללי, התורה היא כללית, וכמה שאנחנו נראה את האבות כאנשים עם מעלה מאוד מאוד עליונה, אחרי הכל הם רק אישיות יחידאית, כאילו הם רק יחידים, והתורה צריכה להינתן לכלל. אז לכאורה כאילו אומר המהר"ל, אני סותר את משנתי. כי אם אני בא ואני אומר שהתורה יכולה להינתן רק על ידי משה רבנו, שוב, משה רבנו לכאורה הוא לא כלל, משה רבנו הוא יחיד. אז מה ההבדל המהותי בין מה שאני אמרתי שלא יכולה להינתן כל התורה לאבות, ושזה משהו מהותי שהתורה לא יכולה להינתן לאבות, בגלל שהאבות הם רק דמויות יחידאות, הם לא הכלל. ולעומת זאת, משה רבנו, אנחנו אומרים שהתורה חייבת להינתן דווקא על ידי משה רבנו, ולא שייך שהתורה תינתן לסתם אדם פשוט מעם ישראל. חייב להיות שהתורה תינתן לאישיות מיוחדת כמו משה רבנו. אז לכאורה אני סותר את משנתי. אז זה הוא אומר, ואף כי התורה היא תורה אל הכלל, למרות שהסברנו את היסוד הזה, שבאמת התורה לא נתנת לאישיות אחת. התורה היא יכולה, הכלליות של התורה והעצמיות של התורה הם שייכים רק כשהתורה באה להינתן לכלל האומה, אז לכאורה אז התורה הייתה צריכה להינתן לכל עם ישראל, כן? התורה צריכה להינתן לכאורה לכל עם ישראל. וכמו ששתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, ניתנו לכל עם ישראל, אז אותו דבר לכאורה, גם כל התורה כולה הייתה צריכה להינתן לכל עם ישראל, כי התורה צריכה להינתן לכלל. הכל היה צריך להינתן במעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה היה מעמד של נתינת תורה לכל עם ישראל. לכאורה, כל התורה כולה הייתה צריכה להינתן במעמד הר סיני. אז הוא אומר, לא, זה לא, לא, זה לא הגיוני. כי אנחנו צריכים להסתכל על האומה. כן, אז מה היחס בין משה רבנו לבין האומה? אז על זה הוא אומר, ההבדל, קודם כל ההבדל הבסיסי בין האבות לבין משה רבנו, שמשה רבנו הוא נהפך להיות חלק מכלל האומה. כלומר, משה רבנו הוא באמת מקבל את התורה כשיש כבר אומה, והוא מקבל את האומה כחלק מן האומה. העניין הוא, כמו שהעניין בנפש האדם, אשר הלב מקבל את החיות למעלתו ולחשיבותו, והוא שולח את החיות לכל האיברים, והם בכל עבר ועבר החיות בפני עצמו, אז אותו דבר גם לגבי נתינת התורה. אנחנו אורגניזם אחת, אנחנו אומה אחת, שהאומה הזאת היא, יש בה חיות אחת, אבל גם בתוך האומה הזאת אנחנו בוודאי אומרים שעדיף, עדיף ש... כמו שלגבי הנפש של האדם. אנחנו לא אומרים שהאדם, הדם שהוא מחיה את האדם, אין הבדל בין אם הוא זורם דרך האצבע, או זורם דרך הרגל, או זורם דרך הלב. אנחנו אומרים, צריך שיהיה עבר מיוחד, שהוא עם תנאי חיים מיוחדים, עם רגישויות מיוחדות, עם נקיות מיוחדת, עם זה שהזרימה שם היא מיוחדת, עם זה שהפעימות שם מיוחדות, עם זה שהכל הוא תרכיזי יותר. כן, זה, וזה, זה, זה המפתח שכל החיים האחרים, שכל החיות שלנו היא תהיה בריאה. כי נכון שאנחנו, אדם הוא הנפש, ובכל האישיות שלנו יש את אדם, אבל כמו שהסביר הכוזרי, אנחנו צריכים בכל אופן עבר שיהיה בו את תנאי המחיה השמורים יותר, המיוחדים יותר. ובאמת ברגע שיש לאדם חיידק באצבע, זה לא יפגע בכל החיים. ברגע שהאדם יש לו חיידק בלב, כל החיים הם הולכים ונחלשים והם עלולים להיות מסוכנים. אז למה? כי באמת העבר של הלב הוא עבר ששם הכל שם צריך להיות הרבה יותר פיקסי. כן, התעלות צריכות להיות פתוחות, הלגלוחים אסור שיהיו שם, הכל צריך להיות כמו שהוא נברא מלכתחילה. ברגע שבלב יש איזושהי בעיה, אז כל החיות היא, זה אומר המהר"ל, גם האומה היא בנויה בצורה כזאת, שאתה רוצה, הדבר השם זה כמו הדם שלנו, דם השם, כן, דבר השם, המצוות, האור של התורה, זה מה שמחיה אותנו. וכמו שכשהאדם הוא עובד בצורה הזאת, שהוא שייך לכל, הוא שייך לכל האדם, אבל הוא עובד דרך הלב, אותו דבר גם כאן. משה רבנו הוא הלב של כלל ישראל. זאת אומרת, ההבדל המהותי בין אברהם, יצחק ויעקב למשה, שאברהם, יצחק ויעקב, הם היו דמויות יחידות, הם אבות האומה, אבל הם לא הלב של האומה, הם לא חלק מן האומה. לעומת משה רבנו, שמשה רבנו הוא הלב של האומה, וברור שהקבלת המצוות על ידי משה רבנו, זה מדרגה של קבלת מצוות במדרגה הרבה יותר עליונה, מאשר אם אנחנו היינו מקבלים את המצוות במעמד הר סיני. קבלת המצוות על ידי כל אחד ואחד מעם ישראל, היא לא הייתה יכולה להגיע בשום פנים ואופן לאותה מדרגה של קבלת האור של התורה על ידי משה רבנו. ועם ישראל הוא רוצה שמשה רבנו יהיה שליח לקבל את התורה, בגלל שאז המדרגה של קבלת התורה היא מדרגה לגמרי אחרת. כן, ככה הוא מסביר, ומשה רבנו, מה שהוא יכול לקבל, הוא יכול לקבל בשם הכלל, הוא לא יכול לקבל, לכן התורה ניתנת לכלל, היא ניתנת לכלל על ידי העבר הזה שנקרא משה רבנו, שהוא כאילו כנגד הלב. זה מה שהוא מסביר. אלא מה מתקשה המהר"ל, אם אני מסביר לך את הדבר הזה, כל כך אני מסביר לך טוב את הדבר הזה, שיש משהו מהותי, שהתורה היא תתקבל דווקא על ידי משה רבנו, אז אם ככה, אז למה כתוב בגמרא במסכת מכות, תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני, שנאמר תורה ציווה לנו משה, תורה בגימטריה, תרי"ג, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו? למה אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו? אז גם אנוכי ולא יהיה, היינו צריכים לקבל את זה במדרגה יותר גבוהה. כן, אז למה? תחליט. אם לקבל את התורה מפי הגבורה זה יותר טוב, אז שכל המצוות לקבל מפי הגבורה. ואם לקבל את התורה על ידי משה רבנו זה יותר טוב, כי הוא הלב של האומה. אז גם אנוכי ולא יהיה לך צריך לקבל על ידי, כן, שנקבל את זה על ידי משה רבנו. המהר"ל באמת לא אומר, כן, זה מה שאומר, ויקשה לך, למה שאמרו אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה? היה עדיף לקבל את זה ממשה רבנו, כי הרי הוא אומר שקבלת תורה על ידי משה רבנו, זה קבלת תורה במדרגה יותר עליונה, זה קבלת תורה של לב, זה לא קבלת תורה של איברים. אז גם אנוכי ולא יהיה לך זה צריך להיות ככה. זה השאלה שהוא שואל. הנחת היסוד של המהר"ל שזה משהו מהותי, שאנוכי ולא יהיה לך זה מפי הגבורה, ושזה משהו מהותי ששאר המצוות זה לא יהיה מפי הגבורה. זה מה שמניח כאן המהר"ל. הדבר הזה הוא לא פשוט לי באמת, כי אנחנו למדנו את פרשת יתרו, אז יש כאלה שהסבירו שבאמת בהתחלה התוכנית האלוקית הייתה שגם אנוכי ולא יהיה לך זה יינתן על ידי משה רבנו. אלא רק בגלל שעם ישראל אמר אנחנו מעוניינים לשמוע מפי, אנחנו לא רוצים לשמוע מפי שליח, רוצים לשמוע ממך באופן ישיר, לכן השתנה התוכנית, והקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אני אתן לכם את התורה באופן ישיר, ומה היה יכול לנתן באופן ישיר? רק אנוכי ולא יהיה לך, אחרי כן כבר עם ישראל כבר לא יכל לעמוד ברף הגבוה הזה, במתח הזה, זה, ועם ישראל ביקש לדבר איתה, אתה עמנו ונשמע ולא ידבר איתנו אלוקים. אז לפי המהר"ל כנראה צריך להגיד שזה לא עובד ככה, שמראש היה ברור באיזושהי מידה, שעם ישראל היה מקבל את האנוכי ולא יהיה לך מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. בכל אופן, כנראה היה הבדל בין שלפני הבקשה, בכל אופן, כנראה זה היה מעורב יותר, משה רבנו בנתינת התורה, בנתינת האנוכי ולא יהיה לך, ואחרי הבקשה זה נהיה רק מפי הגבורה, אבל צריך באמת להבין, המהר"ל לא נכנס לדבר הזה, אני כאילו שקראתי את המהר"ל הזה, אז קצת חשבתי על הדבר הזה, שצריכים לחפש, אולי המהר"ל כן מתייחס, אולי צריך לחפש שם בספר, בגור אריה שם, לראות אם המהר"ל שם אומר איך להתבונן על הדבר הזה, מה היה בהתחלה, בלי... מה זה היה לשמוע מפי שליח ולשמוע מפי המלך? כאילו, מה זה שתי המדרגות האלה? בכל אופן, פה המהר"ל הולך על מה שבפועל היה. שבפועל אנחנו רואים שסדר נתינת התורה היה שאנוכי ולא יהיה לך זה מפי הגבורה, ושאר המצוות זה על ידי משה רבנו. ואז זו השאלה ששואל המהר"ל לכאורה למה, תכלית מה עדיף? אז זה אומר המהר"ל, לכן הוא צריך להסביר שסדר הדברים הוא כזה. שבאמת אנוכי ולא יהיה לך עדיף לשמוע מפי הגבורה, וששאר המצוות עדיף לשמוע מפי משה רבינו. למה? אז זה אומר, ודבר זה בוודאי ראוי, שיהיה כך. זאת אומרת, זה באמת ראוי שיהיה כך. למה? כי בדיבור אנוכי הוא שקיבלו השם יתברך לאלוה, וכן לא יהיה לך שלא יהיה להם אלוה זולת השם יתברך, שאם היה להם אלוה זולת השם יתברך, היו מבטלים מלכותו יתברך, חס ושלום. והנה דבר זה שהוא קבלת מלכותו עליהם, אינו לכל יחיד ויחיד, רק לכלל ישראל, שאין השם יתברך מייחד שמו יתברך, על יחיד לומר, אנוכי השם אלוקיך, רק לכל האומה. ואי אפשר לומר באלו שתי המצוות שהמצווה היא לכל יחיד ויחיד בעצמו, שאין השם יתברך מלך על יחיד, שאין מלך באלוהם. לפיכך, באלו שתי דיברות שהם לכלל ישראל ביחד, היה במה שהם עם אחד, והשם יתברך מלך עליהם, ובכלל זה גם משה רבנו עם כל ישראל ומשה נכלל עמהם. כלומר, את שתי הדיברות הראשונות, משה רבנו לא יכל לקבל את זה בצורה של שליח. הוא היה חייב לקבל את זה ממש כחלק מהאומה, רק שאר הדיברות אינם מצד שהם כלל אחד, כן? ואז עדיף לקבל את התורה על ידי משה רבנו, שלא קם נביא בישראל כמו משה עוד. אז נסביר את הדברים קצת יותר. איך שאני מבין, אני מבין כזה דבר. אם לא היה ניתן אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, אז לא היה יכול למשה רבנו להיות הלב של האומה. כאילו, האנוכי ולא יהיה לך, הם אלה שיצרו את זה שיש בכלל כלל, שיש בכלל את המציאות הזאת שיש אומה שקדוש ברוך הוא המלך שלה. כן, כמו, הרי זה מה שדיברנו בחג השבועות, שבמעמד הר סיני עם ישראל נוצר, נולד כעם שהאחדות האלוקית מופיעה בו. כן, זה המשמעות שקדוש ברוך הוא מלך. כן, זה שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ששתי המצוות האלה הם היסודות של החיבור המוחלט של עם ישראל, האחדות האלוקית. אז, וזה מה שהופך את עם ישראל לכלל. כן, ללא האנוכי ולא יהיה לך, אז אין בכלל מציאות של כלל. אין בכלל מציאות כזאת של איזשהו אורגניזם בעולם, שאתה יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שהוא במהותו הפנימית מתאים לאחדות האלוקית. היה צריך קודם כל ליצור את המציאות הזאת בכלל, שיהיה עם כזה שהוא עם שמותאם למלכות השם. כן, עם שמותאם למלכות השם, כלומר עם שמותאם לאחדות האלוקית. שהוא יכול, שכל החיות שלו צריכה להיות חיות שיש בה איזושהי הרמוניה מאוד מאוד מאוד, מאוד שלמה. אז האנוכי ולא יהיה לך, אי אפשר שזה יהיה למשה רבנו. אתה לא יכול להיות לב של משהו שעוד לא נוצר. אתה קודם כל חייב ליצור, זה כמו בריאת האדם. כן, אז קודם כל כשנברא האדם זה לא זה שנברא רק הלב. אי אפשר לברוא רק את הלב. לב בלי הזרמה לאיברים, הלב הזה מת. כן, אי אפשר לברוא לב בלי איברים. אתה קודם כל צריך לברוא את האורגניזם הזה שנקרא אדם, אז כאן בזה, אתה קודם כל צריך לבנות, כן, להופיע את האור האלוקי שיש, אור אלוקי כללי. זה האנוכי ולא יהיה לך. האנוכי ולא יהיה לך זה קודם כל בכלל יצירת המציאות הזאת שיש מציאות כללית. ולכן גם משה רבנו לא יכול לקבל את האנוכי ולא יהיה לך. בתוך מה הוא יבוא ויקבל את התורה? הרי אנחנו אומרים שמהותה של התורה זה שאי אפשר לקבל את התורה כיחיד. אתה חייב לקבל את התורה כאומה. אז רק באומה יש את ההופעה הכללית הזאת. אז לכן יש משהו מהותי שקודם כל צריך שיהיה את היצירה הכללית הזאת. צריך שיהיה קודם כל את המציאות הכללית הזאת. שזה מה שנעשה באנוכי ולא יהיה לך. ושמה לא מדובר על על ההבנה, על ההתפרטות של איזשהו אור או משהו כזה. זה עצם המפגש עם הנוכחות האלוקית. כלומר, זה שמה זה לא צריך איזושהי מדרגה לקלוט את האור האלוקי, אלא זה עצם היצירה הזאת שאתה מחובר לנוכחות האלוקית. כן, כשאתה מקבל לך את המלך, זאת אומרת שאתה מחובר לנוכחות האלוקית. אז זה הדבר שאיתו חייבים להתחיל. חייבים להתחיל, מה זה אור של תורה? אור של תורה זה קודם כל קבלת עול מלכות שמיים. איך אין קבלת מצוות? כלומר, מה זאת אומרת שזה קודם כל קבלת עול מלכות שמיים? שקודם כל זה מתחיל מהדבר הזה שיש כאן מציאות באמת, שהאור האלוקי הכללי הוא יכול להיות נוכח במציאות של החיים שלנו, שזה נעשה על ידי אנוכי ולא יהיה לך. ואז מהותי להבין איך האור הזה הוא מופיע בעולם, איך האור הזה מתפרט בעולם, איך דרכי ההופעה של מלכות השם, זה מהותי שזה יבוא דרך הלב של המציאות הכללית הזאת. ולכן שאר המצוות זה מהותי שרק משה רבנו יקבל את שאר המצוות. כן, זה מה שהוא מסביר. לפיכך, שתי הדיברות שהם לכלל ישראל ביחד הם במה שהם עם אחד, והשם יתברך מלך עליהם, ובכלל זה משה עם כל ישראל ומשה נכלל עמהם. רק שאר המצוות אינם מצד שהם כלל אחד. מה הכוונה שאר המצוות אינם מצד שהם כלל אחד? ברור שכל המצוות עניינם זה לגלות את האור הכללי הזה. הכוונה, שאר המצוות זה פרט בהופעת הכלל הזה. זה לא עצם המציאות הכללית הזאת. קצת קשה להבין את המשפט הזה, אבל זה ככה צריך להסביר את המהר"ל. כן, שאר הדיברות אינם מצד שם כלל אחד. כן, הרי המהר"ל, בהמשך הפרקים שנדבר על עשרת הדיברות, הוא יסביר את זה בצורה מופלאה, איך גם לא תשבו בשביל השקר, והשבת, וכיבוד אב ואם, הכל זה הופעת האחדות האלוקית. איך המהר"ל מסביר איך כל עשרת הדיברות, זה הצורה המופלאה הזאת, איך מופיעה האחדות האלוקית. כן, ככה יסביר המהר"ל על עשרת הדיברות. אז ברור שכל המצוות כולם זה להופיע את האור הכללי הזה. אלא מה שהוא מתכוון להגיד, כן, שתי הדיברות הראשונות זה עצם הופעת הכלל האחד. ושאר המצוות אינה מצד עצם הופעת הכלל האחד, אלא זה רק הדרכים או ההתפרטות איך להלביש או איך הפקודות, איך המצוות וההוראות שהן באמת יאפשרו לאור הכללי הזה להופיע באמת בכל זרמי החיים, בכל כוחות החיים. דבר זה אין ראוי למעלת התורה במדרגתה, כי אם שתינתן התורה על ידי משה רבנו עליו השלום, שלא קם נביא בישראל כמשה עוד. וזה מה שהוא עוד פעם חוזר אומר, וזה מפני שאין ראוי, זה משהו מהותי פה, שאין ראוי שתינתן לתורה שיחידה במדרגתה העליונה, חייב להיות שיהיה גם נשמה יחידית עליונה, כי אם על ידי מישהו מיוחד במדרגת הנבואה. עכשיו, לכאורה, אומר המהר"ל, שהדברים האלה לא כל כך ברורים, כי חז"ל, כשהם מדברים על תופעת הנבואה, הם אומרים שבאומות העולם כן קם אור של נבואה שהיא לא פחותה ממשה רבנו. אז איך אני טוען את הטענה הזאת, שנבואת משה רבנו היא נבואה יחידית, והנבואה שהיא במדרגה חד פעמית, ולא יכולה להיות נבואה כמו נבואת משה רבנו. הנה, חז"ל אומרים, ולא קם נביא בישראל כמשה עוד, אבל באומות העולם קם. כן, באומות העולם קם. אז איך להסביר את הדבר הזה? אומר המהר"ל, ומה שאמרו בספרי, ולא קם נביא בישראל כמשה עוד. זה רוב הפרק עכשיו, הוא יתמודד לנסות להבין, לא לנסות, הוא מסביר לנו, אנחנו ננסה להבין מה שהוא אומר לנו, להבין את ההבדל בין מדרגת הנבואה של משה רבנו למדרגת הנבואה של בלעם. שבמבט הראשוני נראה שחז"ל אומרים, מה אומרים חז"ל כאן? ולא קם נביא בישראל כמשה עוד, אבל באומות העולם קם. שלושה דברים היו במשה, מה שלא היו בבלעם. זה מצוין. שחז"ל אומרים שהיה דברים בנבואת משה שהיא במדרגה יותר עליונה מאשר נבואת בלעם. מה עם שלושת הדברים? משה היה מדמר עם מופה אל פה, כמו שכתוב בסוף פרשת בעלותך, שנאמר, פה אל פה ידבר בו. זה דבר ראשון. משה היה מדבר עם מופנים אל פנים, מה ההבדל בין מדרגת, בין הנבואה שהיא מוגדרת פה אל פה, למדרגה של, שהיה מדבר עמו פנים אל פנים. פה אל פה זה מבחינת תוכן הדברים. ושכאילו, מה שהקדוש ברוך הוא אומר בצורה מדויקת, זה מה שיצא מהפה של משה רבנו. כן, זה פה אל פה. שאין מיעוט הופעה של התוכן של הדברים כשהם עוברים דרך הפה של משה רבנו, פה אל פה. פנים בפנים זה משהו אחר. זה שבזמן הנבואה הקדוש ברוך הוא העיר פנים למשה רבנו. כלומר, משה רבנו יכל כביכול להתבונן בפני השכינה ולהידבק בשכינה. אז נכון שגם מדרגת משה רבנו, ימשיך, יסביר את זה בהמשך, זה לא יכול להיות בצורה כזאת שקדוש ברוך הוא, וראית אחורה יפנה, לא יראו, כן? אבל עד כמה שניתן לראות מכל הנבראים, הקדוש ברוך הוא, אז משה רבנו הכי רע, זה המדרגה הזאת של פנים בפנים. כלומר, הפה ופה זה מדבר על תוכן הנבואה, פנים בפנים זה מדבר על המפגש שיש כתוצאה מתוכן הנבואה, שבזמן אמירת הנבואה היה דבקות, והיה הרבה גילוי שכינה, כן, זה פנים בפנים. והדבר השלישי, משה היה עומד, מדבר עמו עומד, שנאמר, ואתה פה עמוד עמדי. כלומר, אצל משה רבנו אנחנו רואים, אנחנו מסבירים את זה, נסביר את זה בהמשך, אצל משה רבנו הנבואה היא לא הייתה, היא הייתה יכולה להיות עם כל האישיות של משה רבנו. לא היה צריך לבטל חלק מן החושים, לא היה צריך לבטל חלק מהאישיות של משה רבנו כדי כדי לזכות לנבואה. כל האישיות של משה רבנו הייתה עומדת גם מזמן הנבואה. והדברים האלה הם לא היו אצל בלעם. אבל מצד שני, אז בלעם היה מדבר עמו, נופל וגלוי עיניים. כלומר, בדבר הזה בלעם הוא באמת פחות ממשה רבנו. אבל מצד שני, היה דברים בבלעם שלא היה במשה. בלעם היה יודע מה הקדוש ברוך הוא עתיד לדבר עמו, שנאמר יודע דעת עליון, ואמרו חז"ל הדבר שמשל לטבח של מלך, שיודע מה המלך קרא ועל השולחנו, ונראה שמשה רבנו לא היה יודע מה הקדוש ברוך הוא עומד עתיד לדבר עמו. כאילו, בלעם הוא כמו הטבח של המלך, ומשה זה כמו מי שיושב בשולחן של המלך. מי שיושב בשולחן של המלך, הוא לא יודע מה המלך מתכנן. אבל מי שהוא כאילו שותף של המלך, היועץ של המלך למה להכין, הוא יודע מה המלך עומד לדבר עמו. אז בכל רק נראה שנבואת בלעם היה במדרגה שהיא הייתה עליונה יותר מאשר מדרגת נבואתו של משה רבנו. דבר מוסף, בלעם היה יודע מי מדבר עמו, שנאמר אשר מחזה שדי יחזה. לעומת זאת משה רבנו נראה שהוא לא ידע בדיוק מי מדבר עמו. דבר שלישי, בלעם היה מדבר עמו כל שעה, שנאמר, אשר מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים. ואצל משה רבנו, כנראה זה לא היה בכל שעה. משה רבנו, כדי לזכות לנבואה, היה צריך התכוננות, היה צריך הכנות, אז לכאורה. ואם כן יקשה, אחרי שאנחנו רואים מדברי חז"ל האלה, יקשה, הרי לא נתייחד משה בנבואתו, כי אף באומות העולם קם. אז זה השאלה ששואל המהר"ל. אומר המהר"ל, אני עומד להסביר לך שזה לא ככה. נכון שחז"ל פה אפיינו את נבואת בלעם, שיש בנבואת בלעם דברים שהם בנבואת משה רבנו. אבל צריכים להבין, אומר המהר"ל, שכל שלושת הדברים האלה שבלעם נבואתו היא יותר משל משה רבנו, זה לא נובע ממעלת הנבואה של בלעם, אלא זה נובע מאי מעלת הנבואה של בלעם. ובאופן כללי אומר המהר"ל, אבל חס ושלום שלא יהיה מיוחד משה בנבואה. כן, לא יכול להיות, זה דבר בסיסי, שמשה רבנו נבואתו היא יחידאית,
היא חד פעמית, ואף אחד לא יכול להיות במדרגת הנבואה של משה רבנו. כי מה שאמרו אבל בנביאי האומות כאן, אבל מכל מקום, יש נבואה שהיא נבואת גוי, מכל מקום היה נבואתו דרך נביאי אומות העולם, אומות עובדי גלילים, ויש נבואה שהיא של ישראל. וזה מה שהוא עומד להסביר, מה ההבדל המהותי בין זה שמשה רבנו הוא שיא הנבואה בישראל, ובלעם הוא שיא הנבואה בגויים. וכל מה שחזל אמרו, חזל בעצם התכוונו לבוא ולהגיד, שבאמת, מבחינת שיא הנבואה, אז משה רבנו הוא היה במדרגה יותר עליונה מכל נביאי ישראל. אבל נביאי אומות העולם, שם זה סיפור אחר של נבואה, זה אופי אחר של נבואה, שבאמת משה רבנו לא היה שייך לנבואה של, של האומות, אבל זה, כיוון שזה נבואה של האומות, זה כבר עושה את כל הנבואה הזאת במדרגה לגמרי אחרת. זה מה שהוא עומד להסביר. אז על זה הוא מביא עוד מדרש. שהמדרש עצמו עומד על הדבר הזה שיש הבדל מהותי בין תופעת הנבואה בישראל לתופעת הנבואה אצל הגויים. כן? ובמדרש, מה בין נביאי ישראל ונביאי אומות העולם? עקום נביאי אומות העולם, אין הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם רק בחצי דיבור, שנאמר ועיקר אלוהים אל בינם, אין לשון ועיקר אלא לשון טומאה. כמו שכתוב, כי יהיה בך איש טהור מקרה לילה. אבל ישראל בלשון טהרה, בלשון קדושה, בלשון ברור. ויקרא אל משה בלשון שמלאכי השרת מקלסים, שנאמר ויקרא וקרא זה אל זה. עד כאן. עכשיו הוא בא להסביר מה באמת ההבדל בין נבואת ישראל לתופעת הנבואה בישראל לתופעת הנבואה אצל הגויים. וביאור זה, כי נבואת אומות העולם עקום אינה נבואה בבירור גמור. לפיכך כתיב ויקר, שהוא חצי דיבור בלבד, כפי מה שהיא הנבואה שאינו בבירור גמור. והנבואה היא בתומה, אף שהשם יתברך קדוש ודבריו קדושים. נביאי אומות העולם יכולים לקבל את הדיבור אף אם הם טמאים, ואין צריכים קדושה וטהרה. זאת אומרת, ככה הוא יסביר את העניין הזה, מה המשמעות של בלעם, הקדוש ברוך הוא יכול להתנבא איתו בכל שעה, למשה רבנו הקדוש ברוך הוא לא יכול להתנבא בכל השעה. ממה נובע ההבדל הזה עם הנבואה, היא בכל שעה או לא בכל שעה, תלוי מה אתה עומד לתת לו. אם אתה עומד לתת לו חצי דיבור, או אם אתה עומד לתת לו נבואה שהיא יכולה להיות גם בתומה, ממילא בתומה זה בכל מצב שהגוי יהיה, אתה יכול לתת לו נבואה, כן? אבל דווקא התמידות של הנבואה, אומר המהר"ל, היא באה לבטאת את פחיתות הנבואה, היא באה להגיד את הדבר הזה, שכדי להגיע לנבואת הגוי, לא צריך להיות בהכנה מיוחדת, לא צריך להיות בטהרה מיוחדת, לא צריך להיות בקדושה מיוחדת. אם לא צריך להיות בטהרה מיוחדת, לא צריך להיות בקדושה מיוחדת, אז אנחנו יכולים להבין שזה יכול להיות באופן תדיר. כן, אבל בנבואת ישראל, זה נבואה שהיא במהות שלה לא יכולה להיות בכל שעה ושעה, בגלל שכי זה נבואה שהיא דורשת קדושה, היא דורשת טהרה, אז היא דורשת את המאמץ הזה, אז לכן זה לא יכול להיות כל שעה ושעה. אבל מה הפירוש? אז מה המשמעות של נבואה אצל הגויים, לעומת המשמעות של נבואה אצל ישראל? תמיד מחר נמשיך בעזרת השם את הנקודה הזאת, ותמיד נמוד. אז בעזרת...